משפחה מודרנית, עם עורכת הדין סגית ארגמן וזיו מויאל.
שלום, שלום. בעוד עורכת הדין סגית ארגמן רוקדת, ממש כאן.
לצלילי
הפתיח המדהים הזה שלנו, ובשבוע הבא תזכירי לי קרולין לתת קרדיט למי שהגה לנו את האותות ואת הפרומים שרצים במהלך השבוע. שלום לכם, שבוע טוב, ברוכים הבאים. אנחנו עם משפחה מודרנית, אנחנו ואתם, עם עורכת הדין לענייני משפחה סגית ארגמן, שמתמחה בדיני המשפחה והמעמד האישי, עם ותק של למעלה מ-17 שנים. היום נדבר, בין השאר עוד מעט תבינו, מה קרה ב-17 שנים בתחום מאוד מאוד ספציפי של המשפט וענייני המשפחה, מתחילת הדרך של סגית עד עכשיו, עוד מעט כל הפרטים. סגית עוסקת המון המון שנים בהסכמי גירושין והסכמי ממון וצוואות וירושות ואימוץ ופונדקאות וכל המשפחות הלהט"ביות, מה מגיע, איך מגיע, מה עושים, המצב המאתגר, האם המדינה מוכנה ונערכת ולא נערכת, והכל הכל נמצא אצלה, גם בראש, גם במשרד. היא מנחה בקורסי גישור משפחתי. אנחנו איתך סגית, שעה בשבוע, כל ראשון ב-9 כאן ברדיו תל אביב 102 FM. אומרים תודה גדולה לקרולינה אבייב על הביצוע הטכני. שלום קרולינה, שעוד כמה ימים חוגגת יום הולדת.
קרולינה,
תהיית לנו בשבוע הבא. כן, בת כמה אפשר להגיד? בבקשה.
29.
וואי, שנה הבאה קרולינה.
שנה הבאה.
טוב, נתכונן.
אני יכולה להגיד לך, זיו, שאתה מציל לי את השביזות יום א', אתה יודע, יש שביזות יום א'.
וואי, זה מה זה הדדי.
עוד מאז הצבא. ואני אומרת, גם היום שאני אימא לילדים, יש לי שביזות יום א', ויש משהו בלהגיע לתוכנית שאתה אומר, איזה כיף יש את התוכנית הזאת בערב.
ממש.
תודה.
תודה לך גם. אני חייב להגיד שגם אני, כשפותח את היום ראשון בשביזות, אני אומר לעצמי, זה לא יקרה, זה לא יקרה, אתה לא הולך לעבודה היום, אתה לא קם.
זה מתחיל כבר בשבת אחר הצהריים, נכון? זה מתחיל כבר בשבת אחר הצהריים.
כן, אבל היה לי ויכוח עם חבר, אם נגיד בראשון לא עובדים, מחליטים שבראשון לא עובדים, האם שביזות יום ראשון תעבור ליום שני?
זה קרה לי בארצות הברית, שביזות יום שני, יש כזה דבר.
אז בואי נתחיל בשליש.
אני בכלל בעד שבוע עבודה משני עד חמישי, וזהו.
כן. טוב, את התוכנית היום אנחנו נקדיש ללכלוכים וטינופים. לא, את הפינה הזו אנחנו נעשה שבוע הבא. לא, עזבו, אין זמן, יש המון דברים לדבר עליהם היום. לפני שפתחנו את המיקרופון, אמרת לי, שאלת איך חבר עלייך היום, האם את מגדירה את היום הזה כיום רגוע או משהו כזה, אז אמרת, תשמע, נלחמנו היום בבית המשפט, אבל אין מה לעשות,
זה היום הרגיל שלי.
מה זה אומר?
היום הרגיל זה, תמיד אני אומרת, לפעמים אני מרגישה כמו מתאגרפת. אני מגיעה לבית משפט ובעצם נלחמת בצד שני. עכשיו, תבין את הסיטואציה, תמיד אני אומרת, ההזויה הזו. שני אנשים שהתחתנו, התאהבו, יש להם סרטי חתונה ותמונות וילדים, עומדים בבית משפט כמו היום, אני מדברת מטעמה, הוא מדבר, העורך דין מטעמו, אנחנו מתקוטטים ומתנפים אחד על השני, כי זה מה שעושים בבית משפט. בסוף שופט הוא לא מגשר, הוא צריך להכריע בסוגיות שיש בפניו, וזה מחזה מאוד עצוב, שאתה אומר שזה אנשים שמגדלים ילדים, ימשיכו להיות בקשר כל החיים, אהבו מאוד והתאהבו, ויש להם רגעים קסומים ויפים, ועכשיו עומדים שני עורכי דין ומדברים במקומם, במקום לשבת בחדר גישור, מול מגשר, ולנהל את הפרידה הזו בעצמם. הרי בסוף, מי מכיר את הילדים יותר טוב? אני? את הילדים שלהם או השופט? או הם?
הם.
אז למה? למה אתם מגיעים למקום הזה?
אגב, כשאתם מתקוטטים, אל תגלשי לנושא השבוע, אבל כשאתם מתקוטטים, האם מה שאתם אומרים זה אך ורק עובדות סלש ראיות, דברים שהשופט שומע, והוא אומר, אוקיי, רגע, אני אתייחס לזה, או שפשוט מתחיל שם איזשהו קרקס כדי למשוך את תשומת הלב של השופט, להעביר את אור הזרקורים השלילי לצד השני?
אז יש לי כמה מטרות שאני מגיעה לדיון. אחד, זה כמובן להציג באור מאוד מאוד לא טוב את הצד השני, לקטוע את חוט המחשבה של העורך דין, כדי שלא יטען כמו שצריך, אני תמיד אנסה ככה להסיט אותו למקומות ש... יפסיק את הטיעונים שלו.
להיכנס לו בדברים.
להיכנס לו בדברים, לתת ככה הערות קטנות, כל מיני דברים, זה טריקים שעושים בבית משפט.
סיניות משחקת משחק.
עכשיו, יש שופטים דרך אגב שמסכימים לשכונה הזאת, ויש כאלה שאומרים, לא, את לא תדברי, ואם את תדברי, אני אתן לך הוצאות, ותסיימי שהוא, תחכי שהוא יסיים לדבר. אבל יש לנו כל מיני טריקים כדי באמת, לפעמים גם, זה גם דברים קשים שנאמרים כדי למוטט את הצד השני, ולהוציא ממנו את האמת. יש לו מעט טריקים בלטיגציה. אתה יודע מה? לפעמים זה נורא עצוב, כי גם כשאנחנו מנצחים, אני אומרת לפעמים לאנשים, אין ניצחונות במשפחה, את מי ניצחת? את אימא של הילדים שלך? אז איזה אימא קיבלת היום בערב עם הילדים שלך? אימא ממוטטת? איך היא תטפל בילדים שלך? אין ניצחונות במשפחה.
אגב, ליטיגציה, יש הרבה מאוד אנשים שאו שהם גרושים, או שהם לא, או שהם היו בבדי משפט, או שהם יוצגו על ידי עורכי דין, ואין להם מושג מה זה המילה הזאת, וזה אחד התחומים, זה תחום יחסית חדש, שאני יכול להגיד.
לא, ליטיגציה זה אומר, תראה, יש עורכי דין שלא עושים ליטיגציה.
כמה זמן זה כבר בעולמנו, אבל של אנשים שעושים, שהם ליטיגטורים?
זה ייצוג. לטיגציה זה בעצם ייצוג שאתה הולך לבית משפט וטוען ומייצג אנשים. זה לטיגציה.
זה לא מכניס בתוכו גם את הקטע התיאטרלי. אמרה לי פעם עורך הדין, לטיגציה זה גם היכולת שלי. אני מביאה את עצמי ואת התיאטרליות שלי ואת היכולות שלי האישיות גם לפנות מול שופט ולמשוך עליו, למשוך עליו אש לצד השני.
כן, אבל בגדול לטיגטורים זה אנשים שמייצגים בבית משפט. יש לא מעט עורכי דין שהם לא מייצגים. זאת אומרת, הם יועצים משפטיים של חברות או אנשים שעושים רק נדלן והסכמים ולא מגיעים לבית משפט. לא כולם מסוגלים, אני חייבת להגיד, לעמוד במעמד הזה. אתה צריך להיות מאוד ערני, לזכור את כל התיק בראש שלך, לשים לב כל פרט, לענות כמו שצריך. גם כשאתה עונה, לשים לב שמה שענית לא מתהפך על הלקוח שלך. למשל, מחיר דירה. לפעמים שאתה נלחם על מחיר דירה בגירושין, אז אם תציע מחיר נמוך בצד השני, כבעצם בזכות לקנות את הדירה, אז אתה יצאת מחיר נמוך. אז צריך לשים לב מאוד 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 לדברים שאתה אומר, כדי שזה לא יתהפך על הלקוח שלך. וכמו שאמרתי, הלוואי שאנשים הסכילו לעשות, בטח בגירושין, לשבת אצל מגשר או מסע ומתן בין עורכי דין, ולא להגיע לדברים האלה.
הזכרת שאם אתם כעורכי הדין והמייצגים של האנשים שם בבית המשפט מתחילים להתקוטט, יש שופטים שיגידו, אלו, כאן זה לא יקרה, אני אתן לך הוצאות. האם אני אתן לך הוצאות הזה, זה כמו שאבא אומר לילד אחד פעם ראשונה, אתה תפסיק עם זה, אם לא, אני מאוד אכעס עליך, אני לא אתן לך את זה. פעם ראשונה, פעם שנייה, ילד כאילו מפחד, אבל אחר כך הוא כבר לא שומע את זה, הוא ממשיך לעשות מה שהוא רוצה. עורכי דין מפחדים מהמילה, אני אפסוק לך הוצאות?
אז אנחנו כבר מכירים את השופטים שהם רק מאיימים ולא נותנים, אז אנחנו...
מקווה שהם לא מאזינים.
מותחים את הגבולות. מותחים את הגבולות, ויש שופטים שאני יודעת שאם הם רוצים לתת הוצאות, הם נותנים. נותנים.
זה כואב בכיס?
זה כואב בכיס. לפעמים ההוצאות הן לטובת אוצר המדינה מוטלות על העורך דין בעצמו, לא על הלקוח.
וואו.
אתה כעורך דין משלם הוצאות.
טוב. כרגיל, אני מתכנן עם הלפתוח וכו', ואז עברו 7 דקות. אני לא רוצה להכיר את האווירה, אבל בתוך עולמנו אנחנו חיים. גם השבוע האחרון, שוב פעם, מתקופה יחסית רגועה, פתאום באזורים שדיברנו עליהם לפני שנה פלוס, על רצועת עזה, וכבר חשבנו שמצליחים להשתיק, ואז אתה פתאום מקבל כל מיני פושים, שאנחנו עוד פעם מתחילים להתפלש שם, ולחזור בלי הבנים שלנו. וגם חיילים וגם אזרחים וגם... ואז אמרתי לעצמי, כל המשפחות האלה מהשבעה באוקטובר, זה אנשים שפוגשים את המוות סגית, א' בנסיבות הכי טרגיות בעולם, אבל יותר מזה, באופן פתאומי.
נכון. Okay?
זאת אומרת, נגיד...
אנשים צעירים גם.
חתמנו עכשיו, ואני יודע שאני בשארית ימי, אני כותב צוואה, אני הולך לעולמי, פותחים את הצוואה, כתבתי אותה כשהייתי חי, ואפשר קדימה לחלק, להוציא בקשה למתן... צו קיום צבא, אתם קוראים לזה, ומתחילים לזה. ברגע שהלכו לעולמם אנשים שאף אחד לא תכנן בסביבתם הקרובה, וגם אנחנו שלא מכירים אותם, לא ייחלנו לזה בשום צורה, שהם ילכו לעולמם. מה הדין בדברים שקשורים בכסף? זאת אומרת, הלך מילואימניק עכשיו, בן 40, שהוא נשוי פלוס 3, או גרוש פלוס 4, או בהליך גירושים פלוס 2, ומצא את מותו. בקרב, פעילות מבצעית. ספציפית, עכשיו סתם דוגמה, מזונות. נגיד הוא שילם מזונות. עכשיו מה, האישה תצטרך את הכסף הזה, כי מה קורה שם?
אוקיי, אז בוא נחלק את זה לכמה, כי באמת עלו פה...
תודה שנתתי להשלים את כל החפירה הזאת, אני מעריך את זה.
אני מקשיבה טוב, אתה רואה. אז קודם כל מזונות, בואו נסגר את הפינה של המזונות. מזונות, אם יש מישהו גרוש שהלך לעולמו, מילואימניק, ויש הסכם גירושין, הגרושה יכולה לתבוע מזונות מהעיזבון. להגיש ממש תביעה ולהגיד, לפני שאתם מחלקים את העיזבון, הילדים, קודם כל יש הסכם שאומר שהוא אמור לשלם לי כך וכך, אבל יותר מזה, תגדילו את המזונות, כי הילדים הולכים להיות אצלי עכשיו 24/7 כל השבוע, כבר אין חלוקה בנטל, כי כשהילדים הולכים נניח לאבא, מן הסתם הם אוכלים אצלו ארוחות ערב, יש חשמל, מים, הדבר הזה מאומס עכשיו על האישה. אז היא יכולה לבקש מזונות מהעיזבון.
סכום חודשי של מזונות כפול כן. החודשים עד שהם יהיו בני 18, זה החשוב?
18 ועד שליש עד הצבא, כן.
היא תקבל את זה חד פעמי?
היא תקבל זהו. את זה.
אין לך דרישות יותר ותביעות יותר מהצד הזה.
אוקיי? תראה, אם יש היורשים שלו או שהוא מינה מנהל עיזבון מטעמו, כמובן ש... אם מישהו, ואני ממליצה להרבה גרושים כשמתגרשים, לעשות צוואות, ואומרים לי, אבל אני צעיר, ואז אני אומרת, כן, אבל אם אתה הולך לעולמך, וזה לא רק על המלחמה, לצערי, כאחת שאיבדה 2 חברות בשלוש שנים האחרונות, אפשר גם למות צעיר ממחלות. אז אם אתה לא ממנה נאמן על הכספים עבור הילדים עד גיל 18 מתאמך, שזה יכול להיות אח שלך, או מישהו שאתה סומך עליו, זה יעבור לניהולה של הגרושה שלך. ואתה לא תמיד רוצה שהגרושה תנהל את הכספים עבור הילדים שלך. אז אם יש מנהל עיזבון...
אגב, מנהל עיזבון צריך להיות ברמה הרשמית, לבוא לעורך הדין, עורך דין, לקבוע את זה על הנייר. זה האיש שאחראי...
בצבא? ממש בצבא אתה כותב, אני ממנה כמנהל על עיזבון או... נאמן על הכספים, אני למשל מיניתי את אחי ואחותי, יקרה לי משהו, ואם זה קורה, מגישים, בעת מותי חס וחלילה, מגישים בקשה לצו קיום צבא, ויחד עם זה בקשה נוספת, למינוי מנהל העיזבון.
סליחה על השאלה, אולי לא חשובה ולא קריטית, מה יש יותר, אנשים שמונו במרכאות להיות מנהלי עיזבון, כשהאנשים שכתבו את הצבא עדיין בחיים, או שאחרי הם גילו, את מבינה מה אני אומר? שמנהל העיזבון גילה אחרי לכתו של קרובו, שהוא הופך להיות מנהל עיזבון, יש דבר
קודם
כזה?
קודם כל הוא לא חייב, אני למשל בצבאות אני אומרת, אני שמה גם מנהלים חליפיים, זאת אומרת, שאם הבן אדם לא רוצה, או יצא מקשירות, okay. או עזב את הארץ, אוקיי? Okay? אז אני עושה מישהו חליפי.
Evet.
ויש כאלה שאומרים, לא רוצה. גם יכול להיות, אבל בדרך כלל זה מתואם עם הקרובים שלנו, ואנחנו עושים את זה. עכשיו תראה, אם, ואני ככה תהיתי, הרי אתה עכשיו יכול זיו לקחת דף נייר קטן, לכתוב בו צבאה, בלי עדים, בלי שום דבר, והיא תחשב צוואה, אפילו על פתקית קטנה, אוקיי? מה הבעיה? שאפשר לתקוף צוואה כזו. עכשיו, כשאני לוקחת את זה רגע לחיילים שנכנסו לעזה למשל, לכולם אומרים לכתוב איזשהו מכתב שמקרה להם משהו. האם הדבר הזה יכול לחשב כצוואה או לא?
קשה לי להאמין.
הוא יכול. אם הוא יטפל, רוב החיילים, אני קראתי כמה פתקים, גם של חברות קרובות שהבנים שלהם בעזה, כתבו דברים ברומו של עולם, אהבתי אתכם, או תהיו כך וכך. אז זה צוואה באמת שמשאירים לא רכושית, אלא צוואה של איך אני מצפה מכם להתנהג, אוקיי? אבל אם מישהו, מילואימניק, שנניח נכנס, והוא גרוש או לא גרוש, ואומר, אני מרגיש לעצמו, שאני הולך לאבד את החיים שלי וכותב במכתב, אני מוריש כך וכך וכך, זאת בהחלט יכולה לחשב כצוואה. יותר קל לתקוף אותה, ותלוי מי המתנגדים מהצדדים השניים, אבל בהחלט היא יכולה לחשב כצוואה.
ומה קורה הרי? בגלל שאמרנו ופתחנו את השיחה הזו, בזה שהמוות הוא בשנה פלוס האחרונות, הרבה מאוד אנשים במוות באופן פתאומי וטרגי. מה קורה כשאין צוואה?
אז חוקי הירושה, יש לנו חוק הירושה בישראל.
כל הנכסים?
אם יש לך אישה, חצי לאישה וחצי לילדים, ואם אין לך אישה, אז הכל לילדים בחלקים שווים, ואם אין לך ילדים, אז חלק להורים ולאחים. יש ככה כל מיני מעגלים, חוק הירושה מטפל במה קורה כשאין צבא.
לאורך 17 שנים, זאת היא השאלה הסוגרת לפני שנצא לשיר ראשון, כל העניין של מוות תוך כדי התעסקות בתיקים, עולה לך משהו כרגע בשלוף?
מה זאת אומרת?
מקרה שאחד המיוצגים או... בן הזוג או בת הזוג של אחד המיוצגים, פתאום, אנחנו צריכים להתמודד עכשיו במקרה מוות באמצע התיק.
כשמישהו נפטר באמצע התיק?
כן, או קרובו.
אז יש לי מישהי שהצגתי בגירושים, והיא הייתה חולה סופנית, והיא עדיין התעקשה להמשיך את ההליך גירושים, והיא נפטרה, היא נפטרה עוד לפני שהם הספיקו להתגרש, והמשפחה שלה נלחמה ממש בבעלה, זאת אומרת, היו הליכים בבית משפט, הוא יורש אותה.
אחרי לכתה את מדברת, כן?
כן, הוא יורש אותה. הוא בעצם מקבל את כל הזכויות של קצבת שערים מהביטוחים שלה, כי הם עוד לא התגרשו...
בגלל שהם לא השלימו את התהליך.
כי הם לא השלימו את התהליך. והמשפחה הייתה מאוד מאוד תוסכלת, זאת אומרת, היא ידעה כמה קשה היה בגירושים האלה. הם התחילו הליכים, היו שני דיונים בבית משפט, הם עדיין נחשבים נשואים כי לא היה גט, והוא יורש אותה. אז כן, זה גם יכול לקרות.
משפחה מודרנית, ברדיו תל אביב 102, יפה כל יום ראשון אנחנו כאן, עם עורכת הדין לענייני משפחה סגית ארגמן. שיר יפה, פרסומות, מיד שווים.
משפחה מודרנית.
תודה רבה, פותחים שבוע תמיד עם משפחה מודרנית, לא לשכוח. אחרי שהילדים הלכו לישון, ואחרי שחניתם או שאתם באיזה פקק עכשיו בשעות האלה, לפתוח רדיו תל אביב ולהיות איתנו. נושא השבוע. חשבתי על זה השבוע, שתמיד אומרים, רגע, בבתי משפט, מה הראיות? בוא נאסוף את הראיות. בוא נראה האם הראיות, תמיד אומרים בחדשות, האם הראיות יכולות להבשיל לכדי פסק דין, כתב אישום וכו' וכו'. כתב אישום כמובן.
זה בהליך הפלילי, אבל יש לנו גם בהליך האזרחי.
ובהליך האזרחי מה קורה?
אני חייבת להגיד רגע משהו כללי. ואני רואה את זה אצל לקוחות שמתגרשים אצלי, אנשים לרוב מתגרשים פעם ראשונה, והם לא יודעים מה זה בית משפט. הם ניזונים ממה שהם ראו בסדרות ומה שהם ראו בסרטים.
מה הם ראו?
מישהו שולף ראיות פתאום באמצע המשפט. אני רגע אתייחס לזה, אבל תמיד אני אומרת גם שהנייר סופג הכל וסובל הכל, ומן הסתם אנשים כשמקבלים כתב תביעה או כתב הגנה, ושם כתובים מלא מלא דברים, גם הרבה שקרים לפעמים והקצנות, והלקוחות שלי נדבקים לקיר ולא מסוגלים להתאושש מזה. ותמיד אני מרגיעה אותם ואומרת להם, רגע, השופט בסופו של דבר, הוא לא מכיר לא אותך ולא את הצד השני. מה שאין ראיה מוצמדת למשפט שנאמר, השופט לא לוקח את זה בחשבון. זאת אומרת, גם בפסק הדין, כשהשופט כותב פסק דין ומנמק אותו, הוא כותב מה הראיות שהוא התבסס עליהן. אם אתה כתובע לא הוכחת את אחת האמירות שלך, זה לא ייכנס לפסק דין אפילו.
לא כל דבר אני יכול להוכיח, אבל.
נכון, אז
זה לא. אז אני לא יכול להגיד אותו?
לא, אתה יכול להגיד, זה לא יקבל ביטוי. עכשיו, כמו שאמרתי, אנשים נורא נלחצים מדברים ש... סתם, היה לי מקרה שמישהי כתבה, הצגתי לקוח, הוא לא, אין לו מסוגלות הורית, כי יום אחד הוא שכח את הגז דולק שעתיים. והוא עשה הכל, אני אביא עדים ואני אביא את השכנים, ואני... אבל היא לא צרפה שום ראייה, אז למה אתה לוקח את זה כל כך קשה? כי מה זה אומר? זאת אומרת, היא לא צרפה סרטון, ואיך אפשר גם, לא רק שלא צרפה סרטון, לייחס את זה שאתה הדלקת את זה.
אולי מהפחד צריך שהשופט ישמע את זה, ועל אף שהמשפט הזה אינו מתבסס על שום דבר, כי היא סתם זרקה את זה כדי אולי למשוך פה אש עכשיו לכיוון, אולי הוא מפחד שהשופט באמת יגיד, הוא שכח את הגז. אוקיי, אני אוסיף לעצמי את זה בראש, ברשימת המינוסים, זה יכול לקרות.
אז משהו יפה שאתה כן אומר פה, שבסוף גם שופטים הם בני אדם. למה אנחנו כותבים את הדברים האלה? כי גם אם אין ראייה, זה נכנס לתת מודע של השופט. הוא לא קיבע את הגז.
ולמה את מנסה לייצר בדברים שאמרת בפתח הדברים כאן בתוכנית היום? מנסה לייצר עם עורך הדין השני קצת במרכאות בלגן ותוסס, כי השופט מולך, ואולי הוא ייקח משהו ממה שאמרת.
נכון, נכון, בדיוק. אוקיי? אבל כן חשוב לדעת שכל המשפט הישראלי מבוסס על ראיות. אם אין לך ראיות, לא הוכחת את הטענה. עכשיו גם...
יש משמעות לכמות של הראיות? נגיד בסופו של דבר תיק יורכב משתי ראיות או 30 ראיות, מן הסתם זה יעזור לשופט, יסייע לו לקבל החלטה?
אז תראה, לכל ראיה יש בעצם איזשהו מבחן, שני מבחנים. קודם כל, מה המיימנות שלה, אוקיי? ותכף נדבר על עידן הבינה מלאכותית, וכל מה שאנחנו היום יכולים לעשות עם הכלי המטורף הזה. וכמה היא חזקה, לדוגמה, אם אני עכשיו מייצגת מישהו, והוא טוען איזושהי טענה, והוא מביא את אח שלו להעיד, אז מה ההנחה אומרת? שאני אעשה הכל למען האחים שלי, נכון? עד רמה שאפילו כנראה לשקר עבורם. אז זה לא אומר שלהביא את אחי, זאת לא עדות בסדר, היא עדות טובה, אבל היא חלשה. היא לא זאת שתכריע את התיק.
זאת לא ראיה שאדם עומד בבית משפט ומעיד, זה לא...
אם יש לו קשר משפחתי, אז היא חלשה. זאת אומרת שאם בסוף, במאזן הראיות, על זה יקום ויפול הדבר הזה, אתה לא תכריע את התיק על העדות של אח שלך.
אוקיי.
אוקיי? למשל, כשאני חוקרת עדים, וזה ככה מיומנויות של חקירות עדים, אז למשל, אם יש אימא על הדוכן, וכבר היו לי מקרים שהיו אימא, אז אני מאוד מחמיאה לה, והצד השני לא מבין. את אישה מסורה מאוד לילדים שלך, ואת תעשי הכל בשבילה, כדי להראות שהיא תתאבד על הילדים שלה, עד כדי לשקר, אוקיי? או אם מישהו מגיע והיה לו סכסוך עם העד שלי, למשל, עם הצד שלי, אני אנסה להגדיל את הסכסוך כדי להגיד, את ברור שתעיד נגדו, כי אתה מסוכסך איתו, אוקיי? אתה כל הזמן חוקר את העדים כדי להראות מה האינטרס החבוי שלהם בעדות הזאת.
ממש מעניין. אני רוצה לשאול שאלות על סוגי ראיות, אבל לפני, האם יש הבדל, אנחנו תמיד מדברים בענייני משפחה, על פרק, הגשת תביעות בבית המשפט לענייני משפחה.
מרות שם, הסמכויות, נכון.
כן, אנשים רוצים שם את העניינים שלהם, מכל מיני סיבות, ויש את אלו כמובן שמאמינים עדיין או נאלצים ללכת לבית הדין הרבני. האם שם יש הבדלה בין שני המוסדות האלה באופי של ראייה? מי מקבל יותר? איזה ראייה יכולה לחשב פה ולא פה, נגיד?
אז אני כן אגיד שיש חוקים, בסדר? יש חוקים, יש תקנות. תקנות זה בעצם סוג של... כלי, איך מפעילים, כלומר יש חוקים, אבל התקנה היא בעצם הוראות הפעלה של החוק, אוקיי? הדבר הזה קצת פחות קורה בבית הדין הרבני, זאת אומרת, בית הדין הרבני לא כבול לסדרי הראיות של בתי המשפט, לא כבול גם לסדרי דין, יש חוקים אזרחיים שכן חלים שם, אבל סך הכל אני יכולה להגיד, כעורך הדין אני יותר מתפרעת בבית הדין הרבני.
מה זה מתפרעת?
מתפרעת זה אומר ראיות שלמשל לא בטוח שהייתי מגישה לבית המשפט, כן, אני מגישה לבית הדין הרבני.
שאתה לא יכולה להתחייב עליהן ב-100%?
לא, שבבית המשפט הן לא היו עוברות, והן היו נפסלות, ודווקא בית הדין הרבני, כשאנחנו בתביעות כתובה למשל, אני כן מוצאת שם שמקשיבים לי וכן מתייחסים לראיות האלה. תראה, בכלל כל נושא הכתובה, אני חייבת גם להתייחס לעידן הרשתות החברתיות. משני מקומות, תמיד שואלים למה יש הרבה גירושים בזמן האחרון. חלק מהסיבות זה גם הרשתות החברתיות. למה? כי הן מנקרות עיניים. זאת אומרת, יש הרבה אנשים שמעלים פוסטים של לעוף שלי ולבעל שלי, ותראי מה הוא קנה לי ומה אשתי קנתה לי. ואנשים קוראים את הפוסטים האלה ופעמים מרגישים, רגע, למה אנחנו לא? דבר שני, הפייסבוק והאינסטגרם עוזר למצוא כל מיני אהבות ישנות כאלה שלא מוצאו. אוקיי? יש הרבה אנשים, לפחות שהגיעו אליי, שמצאו איזו אהבה שלא מוצתה מהתיכון, או כאלה שהיינו זוג פעם, ופתאום הקשר התחדש. אבל לא רק שהוא התחדש, הוא התפוצץ. הוא התפוצץ ברמה שאנחנו עכשיו עוזבים הכל ואנחנו רוצים להיות ביחד. עוד דבר שיצר כל נושא הרשתות החברתיות, זה ראיות. למה?
קבילות.
קבילות. אפשר להביא ראיות מהרשתות החברתיות, ואני אקח אותך רגע לתביעות של כתובה. אוקיי? הרי היה לנו פה באמת עם הרב בוגאיוב תוכנית על כתובה, ואנחנו עוד נעשה תוכנית נוספת על כתובה.
מי שרוצה לזכות בכתובה שתקשיב.
בכתובה שלה. שאנשים, תמיד אני אומרת, שנמצאת בחתונות, ואז החתן זורק איזשהו סכום מטורף, אני אומרת.
הלו, הלו.
טוב, ניפגש עוד כמה שנים. ניפגש עוד כמה שנים, ואתה תצטער על הסכום המשוגע שזרקת.
לחמת השלומים אתה רוצה לחלק את זה.
איך אני אומרת, זה רק צ'ק שמחכה שיפרעו אותו. ופעמים אני שומעת סכומים של 888, כל מיני דברים סימבוליים כאלה, אבל זה מטורף.
אגב, היום, אבל צילומי מסך נגיד, את מדברת נגיד צילומי מסך מהרשות החברתיות. דברים שאפשר לעשות גם בעידן ה-AI בינה מלאכותית, אבל גם בלי.
נכון.
יש מצב שזויפו מסמכים אי פעם בבית המשפט או בית הדין הרבני בהקשרים האלה?
אז קודם אני אלך עוד לפני הזיופים על דברים קטנים שיכולים לשלול כתובה. תתפלא, זיו, שאם חשבנו שרק אישה בוגדת לא מגיעה לכתובה, יש דבר כזה שנקרא מעשה כיעור. מה זה מעשה כיעור?
כיעור מלשון מכוער.
מלשון מכוער. מספיק שאני לוקחת מהאינסטגרם תמונה של אישה, שאני מייצגת נניח את הבעל, והיא דורשת הכתובה שלה, והראיתי לבית הדין הרבני תמונות שלה חשופה, עם גברים לידה, לא, לא, גם אם לא קרה שום דבר ביניהם.
זה קשה להאמין מה שאת אומרת עכשיו.
גם אם לא קרה שום דבר ביניהם, זה מעשה כיעור שיכול לשלול כתובה של אישה, כי אישה, לפי הרוח של בית הדין הרבני, לא אמורה להצטלם עם גברים בתלבושת חשופה, ולהעלות את זה לרשתות החברתיות.
חבר שלנו בוגאיוב היה כאן לפני כמה תוכניות, ושבר לנו מיתוסים ושבר את החלונות גם. וחשבתי שאת באה הרי להרים עכשיו לסיפור הזה של לשבור את המיתוסים, ולהגיד, ואני חושב, היא ילדה תמונה עם בקיני חשופה, ואולי מחובקת שם באיזה, בגב לגב עם מישהו, האם זה מעשה כיעור שבאמת מונע ממנה לזכות בכתובה? זה קשה לי להקל את זה.
אני חייבת להגיד שאנחנו עדיין נתונים לדין העברי. יש את הדין העברי, ואנחנו עדיין כפופים לו.
שמה
הוא? כיהודים. הוא הרבה חוקים, הדין העברי. שהוא מדבר כמובן על הכתובה, הוא מדבר על מזונות אישה. אתה יודע מה, אני אפילו הפתיע אותך בקורס של בוגאיוב, שבאתי מאוד אנטי בהתחלה, יצאתי משם עם הבנה שדווקא הדין העברי דאג לאישה. דאג לאישה, נתן לה כתובה, יש אפילו משפט שאומר שלא תהיה קלה על פניו, זאת אומרת שהוא לא ימצא מישהי צעירה יותר ויזרוק אותה, אלא שיחשוב פעמיים, ויש דאגה מאוד מאוד גדולה לאישה. אבל אני עדיין אומרת, ויש לי המון דברים טובים להגיד על בית הדין הרבני, ואנחנו דיברנו על זה בלא מעט תוכניות, בקבלה שלהם את המשפחות החדשות המודרניות, ביחס לנשים, אבל שלא תטעה. כשאישה דורשת כתובה, החוקים לגבי איך לשאול את הכתובה, או מתי היא תקבל את הכתובה, הם חוקים מאוד ברורים. פה אין לי מיתוסים לשבור.
טוב, בהקשר של ראיות, אנחנו מדברים בעידן של השנים האחרונות, זה עידן שכבר, היום אמרתי לחבר שלי, ודיברנו על משהו, אמר לי, לחתול ברחוב אי אפשר להאמין היום. יושבים בבתי המשפט לענייני משפחה, ובתי הדין הרבניים, כמו שאמר, בתי הדין הרבניים אולי פחות מקפידים על עוצמתה של הראייה, רוצים קצת יותר להקשיב לפרי טייל מסביב ולקבל החלטה. בתי המשפט לענייני משפחה כנראה יקחו אותך דיפ אינסייד לדבר הזה. האם יש להם כלים להבין, אפרופו זיופים, מה שאמרת שתתייחסי, מה היא ראיית אמת שעומדת מולם, ויכולה להיות גם ראייה מטורפת וקריטית? מה לא? אפשר לעשות עם הבינה המלאכותית היום המון המון דברים.
עד רמה של אפילו להראות מישהו מכה מישהי אם אני רוצה. זאת אומרת, אם אני רוצה לעשות סרטון של בעל שמכה את אשתו בבינה המלאכותית, אני יכולה לעשות את זה?
את מדברת כאילו זה קרה, אני רואה בעינייך.
זה קרה, אוקיי? לכן אנחנו עורכי הדין היום מתמודדים עם משהו חדש, שלכאורה אנחנו מראים או מסתכלים על סרטונים שמישהו מראה בבית משפט, ואתה אומר, רגע, ואם זה בינה מלאכותית, זאת אומרת, אם הסרטון הזה ארוך, מה שאני מציעה, לפחות אני, מה שאני עושה בתיקים שלי, אני מבקשת מומחים. יש מומחים מטעם בית המשפט שיכולים לחקור את האותנטיות של הסרט הזה. אוקיי? זה משהו שהוא באמת דבר חדש שמתחילים להתמודד איתו. אני לא יודעת לאן זה יגיע, כל הנושא הבינה המלאכותית. זה כלי נהדר מצד שני, אני חושבת שזה כלי שיכול לעשות כזה כאב ראש בבתי משפט. מי שלא יהיה ערני מספיק יכול להפסיד משפטים על אולי ראיות או סרטונים שאוכנו בבינה מלאכותית. יותר מזה, אני יכולה לקחת קול של מישהו. אני שמעתי על משה נוסבאום בערוץ 2, שהולכים, ערוץ 12, שהולכים ממש...
לעזור לו להישאר איתנו, מה שנקרא בפרונט.
יופי. ואם אני לוקחת עכשיו קול של בעל, שאני מצגת את האישה, ומבקשת שיערכו את זה, שהוא מקלל את הילדים ומאיים על האישה, אני יכולה להציג את זה? אני יכולה לעשות כזה דבר. זה כלי הרסני לדיני הראיות. ואני חושבת שעורך דין שלא יבקש מומחים שיחקרו את ה... ויבדקו את האותנטיות של הראייה הזו, יכול להפסיד תיקים בגלל הדבר
הזה. רבע שאלה בדרך, מה יכול להיות עונש לאדם שהשופט ואנשים שבודקים בבית המשפט את החומר מצא שהראיות לא אמיתיות?
זה זיוף, זה הגשת תלונה במשטרה, זה זיוף ראייה, זה חמור מאוד. אני גם מזכירה שכל... תגובה וכל בקשה שאנחנו מגישים בבית משפט לענייני משפחה נתמכת בתצעיר של הלקוח שלנו.
שהחומר שהוא הגיש אותנטי
ואמיתי. אותנטי וכל מה שהוא מצעיר זה אמת וזה הצהרת שקר.
כל הסיפור הזה של ראיות התחלת לפני 17 שנים, אוקיי? בכלל לא היית אמורה להגיע לתחום המשפט, אבל זה קרה בסוף, תודה לכולה, תודה לאל. מה היה...
תודה לאמא שלי, זה רשמה אותי.
מה היה, בכל מה שקשור לראיות בהתחלה, אוקיי? איך הוגשו דברים וכולי וכולי, תספרי לי, תעשי לי איזה ציר.
אתה יודע, זה היה בהתחלה רק מסמכים, כי וואי, זה מראה כמה אני מבוגרת.
בקלסרים עבי קרס, כמו בסרטים.
תשמע, לא היה צילומי מסך של וואטסאפ, כאילו, אתה יודע, וואטסאפים, אנחנו לוקחים המון המון דברים משם, לא היה הודעות קוליות. כן היו טלפונים, אבל...
אבל לא חכמים.
אבל לא חכמים.
אוקיי.
גם כל נושא המצלמה היום, מאוד קל להקליט מישהו, זאת אומרת, היום מספיק שאני שמה בתיק את הטלפון שלי, ושמה אותו אפילו על מצלמת וידאו, אז הוא מקליט גם שמע, ואז היא שולחת את זה אליי, ואני יכולה כעורך הדין לתמלל את זה. זאת אומרת, פעם כדי להקליט מישהו, היית צריך ממש ללכת לחנות ולקנות אביזרי הקלטה. הכל השתנה, זאת אומרת, הכל הרבה יותר פשוט. גם אנחנו כעורך הדין, דרך אגב, אני חייבת להגיד, שלשכת עורכי הדין הוציאה ממש, דרך אגב, זאת עבירה אתית להקליט עורכי דין. זאת אומרת, לנו עורכי הדין אסור להקליט אחד את השני. תחשוב מה זה להקליט עורכי דין במסע ומתן, זאת ממש עבירה אתית, ואסור לעורך דין להקליט עורך דין. אבל לקוחות שלנו מקליטים, זאת אומרת, זה הנחיה שלנו.
אגב, אולי כדאי שנבהיר את העניין הזה פעם אחת ולתמיד, בהקלטות שצד ג' אינו מודע להן, לפעמים גם צד ב'. אם אני בהליך גירושין, ואני מקליט את זו שאני הולך להתגרש ממנה, בלא ידיעתה, האם הראיה הזו היא קבילה?
אז בוא נעשה רגע הבחנה בין האזנת סתר לבין הקלטה של שיחה שאתה נמצא בה, אוקיי?
אם אני חלק ממנה זה...
אם אתה חלק ממנה, אין שום בעיה. אתה אפילו לא צריך להודיע לצד השני שאתה מקליט אותו. וזו ראייה שהיא קבילה, ואפשר להגיש אותה לבית משפט, אבל אי אפשר להגיש אותה ככה. אנחנו, יש מתמללים שמגישים תצעיר ממש, והם מתמללים מקצועיים כאלה, ואנחנו מגישים את התמלול. אבל אם שמת מכשיר הקלטה או מכשיר האזנה באוטו של האישה נניח, ואתה לא שותף לשיחה, זאת האזנת סתר. עבירה פלילית שיש עליה עונש, מאסר של שנה או אפילו יותר, אסור.
אותו דבר גם למצב שבו אני יודע שאשתי תהיה בחלל מסוים, ואני מכין בחלל הזה מצלמה, היא נכנסת לחלל הזה כנראה עם עוד אדם, ולא בידיעתה מצולמים, זה גם האזנת סתר אסורה?
אז זאת שאלה, כי תראה, אם אין שמע ואתה לא מאזין להם, זה לא האזנת סתר, אוקיי? עכשיו, איפה שמת את זה? זאת אומרת, אם שמת את זה בבית, במרחב הציבורי שלכם, בסלון למשל, אין בעיה. כי יש הרבה אנשים ששמים מצלמות, כי ילדים מגיעים מבית ספר, והם רוצים לראות שהכל בסדר, או יש כלב בבית, אוקיי? וכאלה. אם שמת את זה בחדר שהיא לא יודעת והיא נמצאת שם, יכולה להיות פה בעיה. חוק הגנת הפרטיות.
שאלה שאנחנו קוראים בוואטסאפ, עדות, הזכרנו עדות לפני כמה דקות, שואל מאזין, האם אתה מביא איש מקצוע שיעיד, זאת אומרת, איש מקצוע, מצד אחד הוא איש מקצוע, הוא צריך להיות נאמן למקצוע, מצד שני הוא בא להעיד, כאיש מקצוע, לטובת אחד הצדדים. דינה של הראייה הזאת, ראייה עדות?
זה קורה, אנשי מקצוע מומחים שבית משפט ממנה, אם זה בערכת שווי של חברות, או אם זה בשמאים, אפשר, כשצד אחד לא מרוצה מהחוות דעת שלהם, והוא טוען שיש פה משהו באמת לא בסדר, okay. אז הוא יכול להזמין אותו לעדות, והוא נחקר על ה... על ה... משהו על החוות דעת שלו.
נושא השבוע שלנו, הראיות בעידן הבינה המלאכותית.
משפחה מודרנית.
גבירותיי ורבותיי, משפחה מודרנית עם עורכת הדין לענייני משפחה סגית ארגמן, שילחו לנו שאלות, ואנחנו כבר מתנצלים על המון שאלות, שאנחנו לא מצליחים להגיע אליהן, כי אנחנו מוצאים שאלות שמתאימות יותר, כי סגית כבר ענתה על השאלות האלה בהזדמנויות נוספות ואחרות, אבל תמשיכו לשלוח. 055-2-102-102, 055-2-102-102, מסרון או וואטסאפ לעורכת הדין לענייני משפחה סגית ארגמן. אני מתחיל. היי, אני בת 35, אנחנו נשואים לא באושר, פלוס שני ילדים, מדברים על פרידה. הוא לא מוכן שחברים של הילדים יבואו אלינו הביתה, הטיל וטו על זה בלי ממש להסביר. עשיתם פרק על אלימות. האם זו אלימות שאני יכולה להעיד עליה בתוך מערכת יחסים לפני גירושים?
טוב, קודם כל אני רוצה ככה לשאול אותה, האם זה קשור לגירושים? כי המצב בבית כרגע לא נעים.
אני חשבתי על הלם קרב או פוסט טראומה. אני לא יודע, אין פרטים נוספים, אבל...
כי אלה דברים שיכולים גם נשואים להתמודד איתם, זאת אומרת שאחד הצדדים פחות אוהב לארח את החברים של הילדים, או... השאלה באמת, עד כמה זה קשור לגירושים. כל סוג של כפייה ללא הסבר, או השלטת חוקים, או אני קוראת לזה אפילו טרור בבית, וזה לא משנה מה זה, כשלא נותנים מקום לצד השני, בעיניי זה סוג של אלימות. עכשיו, תשמע, בסופו של דבר זה לא הגיוני הרי לא להזמין חברים הביתה. השאלה מה התדירות? אם היא דורשת כל יום, והוא רוצה גם לפעמים את השקט שלו, אז אפשר למצוא את האיזון. אבל אם הבן אדם אומר, אין חברים של הילדים הבית, שמגיעים אליי הביתה, זה הרי לא הגיוני, אתה גם פוגע במרקם החברתי שלהם, זאת אומרת, הרי בסוף, הורים כן עושים את החשבון הזה, יש לי ילדים, אני רואה מה זה, אני מזמינה, מזמינים את הילדים שלי. אם אני אפסיק להזמין, יפסיקו להזמין גם את שלי, אז יש בו בהחלט פגיעה גם בילדים. כל כפייה של חוקים, בעיניי זה אלימות.
ערב טוב, סגית, אנחנו מתגרשים. יש לנו מסמך גירושים בהסכמה בינינו בלבד. למי פונים כדי לתת להסכם הזה תוקף משפטי לפני שנגיע לרבנות? מה סדר הפעולות?
טוב, אז אפשר כמובן לאשר אותו או בבית משפט או בבית הדין הרבני. אפשר?
לבחירה.
לבחירה, אבל... אם הם זוג חילוני, אני ממליצה לאשר אותו בבית משפט לענייני משפחה, כי בית הדין הרבני מתייחס, אם מאשרים אצלו כערכאה הראשונה, לכל מיני דברים. אתן לך דוגמה, אם כתוב שיחזירו את הילד במוצאי שבת, בית הדין הרבני לא ישר את הסעיף הזה, הוא יגיד, לא, זה חילול שבת, שעתיים אחרי מוצאי שבת. או אם יהיה כתוב זרם חינוך חילוני, בית הדין יגיד, לא רוצה את התוקף של פסק דין לשורה הזו. אם אתם זוג חילוני, תאשרו בבית משפט, ולאחר מכן סידור הגט בבית הדין הרבני.
שלום סגית, איך אפשר לממש קיום צוואה בעזרת בקשת צו קיום צוואה, כשיש המון המון בעיות? זו צוואה שלא מומשה כבר שנים, הרשומים שם לא עונים לטלפונים ולא מגיבים, מתעלמים לחלוטין, אנחנו לא חלק מהמשפחה, אבל אנחנו חלק מהצוואה.
זאת אומרת, מי ששואל פה הוא אחד היורשים?
מעניין שאנחנו לא חלק מהמשפחה, אבל חלק מהצוואה.
אז כנראה שהם אחד היורשים, שהתחילו בזה שקודם כל להגיש בקשה לקיום צוואה. ואז לראות מה הדרישות.
מה התהליך שקורה אחרי שמגישים את מתן הצו הזה?
יש 30 יום שזה מפורסם בידיעות אחרונות.
ספציפי בידיעות אחרונות?
לרוב בידיעות אחרונות, זה עיתונים מרכזיים. תמיד אתה רואה את השורות הקטנות קטנות שאתה לא מצליח לקרוא. אז יש שם את ההוגשה, בקשה, מנוח כך וכך.
מי שיש לו מה להגיד על זה ותובע משהו מתוך זה?
יש להם זמן להתנגד. אם אין התנגדויות, יקבלו צו קיום צוואה.
מעניין. מאזין כותב, האם יש אפשרות חוקית מבחינה בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, או בית הדין הרבני, לוותר על הגירושים, להמשיך להיות נשואים, אבל בבתים נפרדים? אשמח לדעת אם יש מודל כזה.
קודם כל, כן. זה החלטה של הזוג. בית משפט, בסופו של דבר הוא מאשר.
רגע, אבל פה אני מכניס אותך למה שאת אומרת כל תוכנית. טובת הילדים מלפני הכל, ואי אפשר להתגרש מהילדים. אז לא מתגרשים פה, אבל עושים סמי פשרה כזה. האם מקבלים את זה?
זאת אומרת, אתה אומר, האקט עצמו של סיום הנישואים לא יקרה, אבל אנחנו נגור בבתים נפרדים, אבל יהיה הסכם נניח?
זה אפשרי?
זה אפשרי, כן.
וואו, זה...
יש לא מעט זוגות שחותמים על הסכם, מאשרים אותו בבית משפט או בית הדין הרבני, ואת האקט של הגירושים לא עושים, אני מכירה המון כאלה. אף אחד לא ירדוף אחריהם ויגיד, סליחה, סליחה, אתם לא התגרשתם, בואו, לא. יש שני הליכים נפרדים, אחד אישור הסכם ואחד סידור גט, לא חייבים.
שתי שאלות אחרונות, מאזין
וואו,
כותב,
שאלות
שלום לך, כי בשבוע שעבר, בגלל שהיה מרתק, לא עשינו. מאזין כותב, שלום לכם, אני גרוש בעשר השנים האחרונות, ובזוגיות שנייה ללא נישואים, ועם בתים נפרדים כבר למעלה מחמש שנים. גרושתי הטילה וטו על שתי בנותיי, בנות 14 ו-16, מלפגוש או להיפגש עם זוגתי. ניסיתי הכל, משתוללת, מקללת, מאיימת שאם זה יקרה, יערה, לא אקח את החוק לידיים עדיין, אבל מה עושים?
אז קודם כל, אם יש הסכם שמגדיר זמני שהייה, והיא מונעת מהבנות להגיע אליו, אפשר להתקשר למשטרה. המשטרה אוכפת, יכולה לעזור באכיפה של זמני שהייה. כל עוד יש הסכם עם תוקף של פסק דין, כששוטר רואה הסכם והוא מספיק ברור, ולא נתון לפרשנות ושם תוקף של פסק דין, הוא יכול ללכת, לקחת את הבנות ולהעביר אליו. אבל אם אין הסכם, וזה הסכמות בעל פה, או משהו לא ברור, או נתון לפרשנות, המשטרה לא תעזור, יצטרכו לפנות לבית משפט.
הבת שלי אמורה להתחתן, מהצד שלנו יש כסף, מהצד של החתן לא יודעים מה יש לו, מגיע מבית דל באופן יחסי, לבת שלי יש בית שנרכש מכספנו, הוא מוזכר והכסף נכנס לחשבון שלה, לחבר שלה אין צ'קים ואני לא יודעת למה, והבת שלי נותנת את כל הסכומים שנדרשים לחתונה וגם לבית שהיא מזכירה, ואני פוחדת מהיום שאחרי. בקיצור, אני רוצה שהכסף שיש לה כרגע לא יהיה קשור לחבר, בטח ובטח אם הם מתחתנים, אני רוצה לעגן את הרכוש שיש לה, שיהיה רק שלה. האם יש אפשרות?
אז אם הבת היא מעל גיל 18 והיא בגירה, וקשירה, ויכולה לקחת החלטות משפטיות. אנחנו הורים רוצים, והיא רוצה להגן על הבת שלה, הבת שלה אבל צריכה להגן על עצמה, שזה אומר לעשות הסכם המון. וגם אם האמא, שבאמת תנסה לדחוף להסכם המון, והבת לא תרצה, היא תוכל לבטל אותו, והאמא לא תדע לעולם. לכן הבת שהרכוש רשום על שמה, צריכה היא לרצות להגן על זה, ויש כאלה שאומרות, לא, אני רוצה, יש לי בעל, ואני רוצה לשתף אותו, ואני לא רוצה להגן על הרכוש שלי. אוקיי?
מוסיף אני שאלה.
כן.
שאלה ראשונה, האם באמת בהסכם המון היא יכולה להגיד, אוקיי, זה הבית שלי, ולמרות שאנחנו הולכים להתחתן, הוא יישאר הבית שלי וכולי וכולי, ומה הסיכויים שהגבר יגיד, אוקיי, סבבה?
הרבה אומרים, אוקיי, סבבה.
כי זה לא שלי.
כי לא התאמצנו על זה, כי לא...
כי לא עשינו ביחד.
אם יגיעו לעורך דין שהוא גם מגשר, הוא ידע להסביר את זה שאין פה מעמד זוגי, וכמובן.
כי עורך הדין שמבצעת הסכמי המון, רואה אותם, עושה הסכמים חדשים על חדשים על חדשים בהסכמי המון, האם תפקידך להסתכל על דבר כזה, לזהות אז ויקי מגשרת בקובעך השלישי והרבי, לזהות שזה יוצר משהו, וגם להביע את דעתך, להגיד, אני חושבת שאת קצת טועה, וזה קצת מרחיק, מותר לך להיכנס לתוך העניינים הרגשיים משפחתיים פה?
בהחלט, זה התפקיד שלי, אוקיי?
באמת?
בניגוד הצוואה שאסור לי להתערב ברצון המת, לא המת, סליחה, החי שעומד למות.
אריכות ימים.
אבל דווקא בהסכם הממון, אתה יודע, יש לי מקרה עכשיו של מישהו שקיבלה דירה מההורים, אבל היא מסתכרת מאוד מעט. והוא דווקא זה שהייטקיסט שמסתכר המון, אז מה הוא אמר? אוקיי, לך יש דירה, את לא משתפת אותי? לא מכניס את המשכורת לחשבון, בואי נחיה מ-5,000 שקל בחודש. זה הרי לא הגיוני. אז פה הצעתי להם לעשות משהו מדורג. אחרי 5 שנים, הוא יקבל 10% מהבית. ואחרי 10 שנים, 20%. זאת אומרת, שמשהו בהכנסה של המשכורות הגבוהות שלו, בסוף ייתן לו את הפירות. צריך פה מאוד להיות יצירתי, ולזכור שהזוג הזה הולך להתחתן, לא להתגרש, ולא להרוס להם את התקופה הזו לפני החתונה.
אני מאוד אוהב את המאזינים שלנו, אבל אני מרגיש שדווקא השאלה האחרונה שלי, הכי הדליקה אותך. משפחה מודרנית ברדיו תל אביב, 102 FM, כל ראשון אנחנו כאן ב9, גם באתר וגם באפליקציה, אם הצטרפתם אלינו באמצע, לכו לדיגיטל שלנו ותאזינו בכיף. עורכת הדין ענייני משפחה סגית ארגמן, תודה רבה סגית.
תודה זיו.
קורלינה הבאה, תודה רבה לך.
גם לך, קורלינה.
מזל טוב ושמחה, קורלינה.
מתכף לראות אותך פה.
וניפגש בסופש, ולכם שיהיה שבוע טוב ומבורך להתראות.
שבוע טוב.